טוב, אז שלום לכולם פה במכון, ושלום לכולם ולכולן שיצפו בעזרת השם בשיעור הזה, אני מניח, באינטרנט. אנחנו עכשיו בשיעור מיוחד לכבוד חג החנוכה. תראו, בדרך כלל שמדברים על חג החנוכה, אז עובדים על שני צירים. ציר אחד זה הציר כמובן של, נקרא לזה הציר ההיסטורי-רוחני, המאבק של המכבים ביוונים, כל מה שהיה, אז בימי בית המקדש השני, מלכות חשמונאי, כדברי הרמב״ם, חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. זה ציר אחד. הציר השני, שבדרך כלל משתמשים בחג החנוכה, זה בהקשר של תרבות, התרבות היוונית, כן? לעומת התרבות היהודית, אותו פח קטן של שמן שמרזיק מעמד מול החושך היווני. ובציר הזה של המאבק התרבותי, זה כמובן משהו שרלוונטי בכל דור ודור. עומק העניין, כמובן דברים מתחברים יחד. והנה, המאבק ההיסטורי של המכבים ביוונים הוא ביטוי למאבק התרבותי של עם ישראל מול הגויים. ואני רוצה ברשותכם בשיעור הזה ללכת על הציר הזה. הציר של המאבק התרבותי, שאפשר לקחת אותו להרבה הרבה מאוד כיוונים. אבל כמו שאנחנו אוהבים הרבה פעמים בשיעורים לעשות, לקחת את הדברים אל הנקודה הקיומית שלנו כיום במאה ה-21. כשאנחנו מדברים על התרבות היוונית, צריך להבין, היוונים, צריך ללמוד קצת היסטוריה, זה לא איזה עוד עם עתיק. היוונים באיזשהו מקום הם אביהם של התרבות, מה שמכונה התרבות המערבית, כן? יוון היא במערב. אחרי זה ממנה התגלגלה רומא, שלקחה את הרעיונות היוונים והפכה את זה לאיזו אימפריה ממוסדת שהייתה בעולם 1,000 שנים, ולמעשה כל העולם המערבי, שאנחנו היום מאוד מאוד מושפעים ממנו, מה שאחרי זה הפך להיות אירופה, ארצות הברית, והמשך אלינו פה כיום בישראל, באיזשהו מקום זה עוצב על ידי התרבות היוונית, ולכן צריך להבין שאנחנו מדברים על חג החנוכה, על המאבק שבין עם ישראל ליוון, אנחנו לא מדברים על משהו היסטורי. אנחנו מדברים על משהו שחי ובועט כאן ועכשיו. וכאמור, בציר הזה של תרבות יוון מול תרבות המערב, מול התרבות היהודית, יש הרבה הרבה מאוד מקומות, אבל אני הייתי רוצה להתמקד בנקודה שאני חושב שלא נוהגים כך לדבר עליה, אבל היא משהו שמאוד מאוד מקנן בנפש שלנו, וזה הנושא של תחרות והשוואתיות. בסדר, אני חושב שצריך לקרוא לשיעור הזה משהו בסגנון של למה הוא טוב יותר? למה היא טובה יותר? הכותרת משנה תהיה תחרות יוונית. הרבה מאוד מדפוסי הנפש שלנו כיום, בלי לשים לב, הם פועל יוצא של התפיסה היוונית האלילית, וכאמור חלק מחג החנוכה זה להפיץ אור שדוחה את החושך. אתם מבינים? להבין איזושהי תפיסת עולם רוחנית שתשנה את העולם היווני, את החושך היווני שאנחנו הרבה פעמים נמצאים בו אפילו בלי לשים לב. ואני אסביר מה הכוונה. כשאנחנו מדברים על התרבות היוונית, זה התרבות האלילית המודרנית, כן? אפשר לקרוא לזה כך. זאת אומרת, היו עוד תרבויות אליליות לפני יוון כמובן, אבל יש משהו בתרבות היוונית שהתפיסה האלילית שם קיבלה משהו ממוסד, משהו מעוגן על ידי אינסוף מיתוסים ואגדות, ההולידאה, האומרוס, יש שם איזה עולם שלם כמו להבדיל לפבדי הבדלות, התנך שלנו, אז יש כאילו התנך היוונים, כל מיני אגדות על אלים יוונים, שהם עד היום, הם אבן יסוד בכל התרבות המערבית. מאיפה הגיע המושג הזה אלים, אתם מבינים? בכל התרבויות בעולם היו אלים, אבל היוונים לקחו את זה והפכו את זה למשהו מאוד מאוד מסודר, אבל מאיפה הגיע הרעיון הזה של אלים? בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים להיכנס אחורה, לראש של אדם שחי לפני 3,000 שנה, 2,000 שנה, פה על פני כדור הארץ. אנשים באותה תקופה חיו בהישרדות. החיים היו קשים באופן שבכלל אנחנו לא יכולים לדמיין כיום. לא היה טכנולוגיה, לא היה מדע, לא היה ניסיון. אנשים לא ידעו אם הם יהיה להם מה לאכול היום בערב. הם קמו בבוקר עם תחושה איומה של אני צריך לשרוד את היום הזה. שוב, אנחנו לפעמים נמצאים באיזה חוויות קצה בחיים שלנו. כן, מי ששרת פה בצבא, לפעמים יש איזה רגע שאתה נמצא בסיכון חיים. לא יודע, קורה לנו פעם, פעמיים בחיים, מצבים שלא יודע, חלילה, כמעט תאונה או משהו, אז אנחנו ככה נכנסים ללחץ, אדרנלין וטראומה. תחשבו עכשיו שאתם כל החיים, מהבוקר עד ערב, צריכים להיות מלאי פחד שמה החיים שלכם יסתיימו כאן ועכשיו. אנשים כאמור לפני 3,000 שנה, הם קמו בתחושה איומה של כוחות והתנגדויות ומאבקים שהם צריכים להתמודד איתם. למשל, יורד גשם, חורף, קר. שוב, אין טכנולוגיה, אין חימום. אנשים יושבים ומצטנפים להם ככה, הם לא יודעים מה לעשות עם התחושת הקור והכיפאון הזה. החורף נגמר, מתחיל הקיץ. אז שם הפוך, עכשיו מתמודדים עם שמש, עם חמסין, עם קביעות שמש. תשוב, תבינו, זה כמו ילדים קטנים, מה עושים עם זה? אז כל אחד מנסה עדיין להסתתר פה במערה, לארגן לו איזה מים, אבל נולד לנו ילד. כן, היה, אז משפחות, ילד נולד, הם כמובן לא ידעו להגדיר את זה, הם לא עברו קורס הורות, אבל כשנולד ילד ומחזיקים אותו, אז מרגישים איזו תחושה של שמחה, איזו תחושה של עושר, נולד לי פה ילד, משהו ממני, ואז פתאום בלי שום התראה, הילד מכחיל, מחרחר, ומת לנו בידיים. אין אז רפואה, כל דלקת ריאות, כל וירוס, אנשים אפילו לא הבינו מה קרה פה. הם אבל לאט לאט נמצאים בתחושה איומה, שאני מוקף או אני מוקפת בכוחות ששולטים עליי, שהם מנוגדים, תבינים? קור וחום, מוות וחיים, שמש וצל, מלחמה ושלום. אני כל הזמן נמצא בעולם מלא כוחות מנוגדים ומסוכסכים. העולם הזה, קוראים לזה בשפה היהודית, עולם פירודי. הכל מפורד, מלחמת הכל בכל. כאשר חיים במשך דורות, אתם מבינים, בתחושה הזו, זה לא מתחיל מפה. זה מתחיל מתחושה קיומית של פחד, של מתח, של קריאה, של מאבקים אינסופיים, לאט לאט מתמסד בראש המושג אלים. אתם מבינים, בכל התרבויות בעולם היה אלים. אף אחד לא ראה אל. אין שום תיעוד מדעי של איזה מישהו שירד, צילם אל, צייר. זה הכל בדמיון, מאיפה הגיע הדמיון הזה? למה מיליוני אנשים מהלך ההיסטוריה דמיינו אלים? זה משהו שעד לא מזמן העולם היה נשלט בתפיסה הזו. אגב, היום יש לזה גרסה אחרת, בסרטים, מה שנקרא סרטי פנטזיה, גיבורי על, כל המרוול וכו', זה הכל, זה גם משתמשים בהמון מיתולוגיות, יווניות וכו', תכף נדבר על זה, אבל זה מגיע מאיזה תחושה, אבל זה היה אומרים, זה סרט, כן, אבל הדמיון הזה שיש כוחות גדולים ממני. תביני, למה קר לי? כי יש איזה מישהו או מישהי שהם אחראים על הקור. עכשיו, איך נראית המישהי הזו, או איך נראה המישהו הזה? אז כאן זה דמיון. הם לוקחים איזה מישהו כזה שנראה גיבור בשבט, אז הם לוקחים את זה, מוסיפים לו כנפיים. יש כזה מישהו עם כנפיים ששולט עלינו, איזה בעל חיים, מרכיבים בעלי חיים, בני אדם בדמיון. יש דמויות שנמצאות באולימפוס, נמצאות אי שם מעבר לעננים, נמצאות על הר גבוה, נמצאות מבטן האדמה, נמצאות במים, לא משנה, זה הכל פה, כל תרבות מייצר דמיון, אבל כוחות ששולטים עלינו, ואין לנו מה לעשות נגדם. בוא ניקח שוב את הדוגמה, אמרנו, של התרבות היוונית. כן, אז אני מדבר, שנייה, אני מנסה להסביר, מה זה הרעיון הזה של האלילות? התרבות היוונית, בוא ניקח את ה... מבני אתם יודעים איך קוראים לראש האלים היווני? זהוס, נכון? זה שם ידוע. זהוס, על פי המיתולוגיה, על פי האגדות היווניות, הוא לא הוליד את עצמו, אלא יש לו הורים. ההורים של זהוס, של האלים, קוראים להם טייטנים. טייטנים ביוונית זה ענקים. כן? איזה ספינה גדולה, ענקית בהיסטוריה נקרא על שם הטייטנים? טיטניק. בסדר, ספינה שלא יכולה לטבוע. זה גם חלק מהעולם של העוצמה וכוח. אנשים צריכים את זה, תמיד. הטייטנים שהולידו את זהוס הזה, יש שם כמה? יש שם כרונוס. כרונוס, כרוניקה ביוונית, זה זמן. יש אורנוס, טייטן או טייטנית, שנקראת אורנוס, שמש. יש גאיה. גאיה זה אדמה. תמיד, יש כל מיני כוחות שנמצאים, יש זמן, אנחנו רואים ששמים, לא יודע, כוס מים, וככל שהזמן עובר, אז המים מתאדים, אז הזמן משפיע על המציאות. יש את השמש, יש את האדמה שמצמיחה. יש כוחות שהם יצרו את האלים, ואז יש את זאוס, שהוא מתחתן עם אחותו, שקוראים לה הרה, כן, זה גם חלק גילוי עריות, האלים כל היום הם, קיצור, מתהוללים במשתאות, בפריצות, באלימות, וזאוס והרה מולידים שורה של ילדים שכל אחד מהם אחראי על כוח אחר. תמיד אם יש את הרמס שהוא אחראי על המלחמה. יש את אפרודיטה שהיא אחראית, לא זוכר מה, על האהבה או על היופי, לא יודע. יש את נפטון שהוא אחראי על הים. אחרי זה הרומאים לקחו את השמות האלה, אז עפו את נפטון לפוסידון, אני יודע מה, את זאוס ליופיטר, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. מה המכנה המשותף לכל המיתולוגיות והסיפורים על האלים היוונים? הם כל הזמן מסוכסכים אחד עם השני. הם כל הזמן נמצאים במאבקים, בבגידות, במלחמות, על שליטה, על כוח. יש כאן האלים, האגדות על האלים, הם שיקוף של נפש האדם. אני חי בעולם של מלחמה. אני מסוכסך עם הנפש שלי, אני כל הזמן קרוע בין העולמות. לפעמים אני מרגיש שמח, לפעמים אני מרגיש עצוב. לפעמים אני כועס, ולפעמים אני רגוע. והדבר הזה משתקף בעולם שלם של אלים. ואז מגיע השלב הבא. ברגע שישנה תפיסה אלילית, שוב, אני אמצא לכם פה את השורש הנפשי הקיומי של האלילות, מאיפה זה בא, הרעיון הזה. יש דרך לחיות בעולם אכזרי כזה. איך? הדרך היחידה שלי לשרוד בעולם אכזרי מלא אלים וכוחות זה לנצח את כולם. לכן היוונים מייסדים איזשהו מוסד שממשיך עד היום. קוראים למוסד הזה אולימפיאדה. שימו לב. אולימפיאדה זה התחרות הממוסדת הראשונה בעולם. היו כמובן גם לפני זה, אבל היוונים, כמו כל דבר, הם הפכו את זה למשהו מאורגן, באיזשהו מקום אפילו פילוסופי מחשבתי. פעם בארבע שנים מגיעים האלופים מכל העולם. באנגלית קוראים לזה צ'מפיון. מגיעים הצ'מפיונים מכל העולם, והם מתחרים מי הכי טוב. תבין? אנחנו בעולם של אלים, מאבקים, ומי שמנצח הוא בחיר האלים. אותו האלים אוהבים, הוא עומד על הפודיום, על הבבא, ויש לו זר עלי דפנה, כן, זה גם סמל מהאלים, שהוא המנצח. העמדה הנפשית האולימפית היא ממשיכה עד היום, לא רק באולימפיאדה פעם בארבע שנים. זה עמדה נפשית תחרותית. אני מרגיש טוב רק שאני מנצח את כולם. אני יותר טוב מאחרים. אני במאבק פה. אני במלחמה. אני צריך להיות אלוף. צריך לאכול קורנפלקס של אלופים. או קורנפלקס של אלופות, כי אנחנו היום בקטע פמיניסטי. להיות צ'מפיון. זה היום ה-DNA התרבותי של התפיסה המערבית. מה זה אולימפיאדה? אני רוצה שתבינו שוב, אנשים לפעמים מתבלבלים. באולימפיאדה, אתה לא מקבל מדליה או גביע על זה שאתה שיפרת את ההישגים שלך. זה שאתה נולדת עם אסתמה לצורך העניין. ועל ידי הרבה מאמצים, וזה שלך, אתה הצלחת לשפר את ההישג שלך של ריצת 2000, לא יודע, מ-8.5 דקות, הצלחת עם מאמצים אדירים ל-8.15 שניות, זה לא מעניין אף אחד באולימפיאדה. באולימפיאדה מנצח מי שמגיע ראשון. אתם מבינים? אין לנו בעיה עם הישגים. זה שאדם רוצה לשפר את ההישג הספורטיבי שלו, וזה מצוין, זה תכף נדבר על זה. ודאי, אדם צריך להתקדם, להשתפר, בכל תחום. לימודי, ספורטיבי. אבל האולימפיאדה זה משהו אחר. אולימפיאדה זה לא מה ההישג שלך. זה איך אתה ביחס לאחרים. יש אחד שווינר, וכל השאר הם לוזרים. מבינים? זה הרעיון. התפיסה האולימפית היוונית, התפיסה הפירודית הזו, שהכל מלחמת הכל בכל, והדרך לשרוד, זה במאבק ותחרות ולנצח את כולם, זה, כמו שאמרתי, היום ה-DNA של התרבות. זה מתחיל מגיל קטן. ילדה או ילד קטנים. הם מגיעים עכשיו מבית ספר, כיתה א', עם מבחן ראשון בחשבון. ההורים שואלים אותם, כמה קיבלתם? ילדים אומרים, קיבלנו 90. עד כאן מצוין. אבל אז שואלים אותם עוד שאלה. מה השאלה? לא, לא, לא. שואלים, אני חוזר פה על זה. לא, שואלים פה למה לא 100. לא, למה לא 100 זו שאלה לגיטימית. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים את אותה נחה, שהילד, הילדה, יש להם את הכישורים לקבל 100, וקיבלו את החומר וזה, והם קיבלו רק 90 ולא 100, אז אנחנו שואלים אותם בצדק. למה לא הוצאתם עצמכם יותר? אתם יודעים, אין לנו בעיה מבחנים. אין לנו בעיה עם זה שאדם מעמיד פה איזה מדד להישגים שלו. יש משהו אחר, שאלה אחרת שיהיה בעייתית. יש הורים שאחרי שהילד מספר להם שהוא קיבל 90, הם שואלים שאלה נוספת, והיא, כמה אחרים קיבלו? מבינים את ההבדל? או בניסוח אחר, זה הציון הכי גבוה בכיתה. הילד והילדה לומדים מגיל קטן. בשביל להרגיש טוב, לא מספיק שיהיה לי הישג טוב. לא מספיק שאני מקבל 90. בשביל להרגיש טוב, אני צריך שאחרים יקבלו פחות ממני. זה העמדה. אני מרגיש טוב שאני הכי טוב מכולם. לא שאני טוב. אלא שאני מצטיין, כלומר, יש ציון, יש משהו שמציין אותי, שמייחד אותי מכולם, יותר מכולם. זה ממשיך אחרי זה עם שאלות כמו, למה את לא כמו אחותך? למה? למה אתה לא קצת יותר כמו הבן דוד שלך? זה ממשיך כמובן עם החלטות. היינו רוצים לשלוח את הילדה למוסד הזה, לאולפנה הזו, את הבחור היינו רוצים לשלוח לישיבה התיכונית הזו, אבל כל האחים שלו למדו במקום אחר, כל האחיות שלה למדו במקום שהולכים לשם הבנות הטובות. יש לנו סטנדרטים במשפחה. אנחנו משפחה. זה ימשיך הלאה, אתם מבינים, זה דברים שממשיכים לחלחל. עשי, אגב, זוכר, בציבור שלנו, מה שנקרא, הציבור הדתי-לאומי, אצל בנים לפחות, שיא התחרותיות מגיעה, יודעים מתי? לפני צבא. אם למד, בישיבות הסדר, מכינות, אין מקום יותר תחרותי בעולם מאשר מוסדות דתיים-לאומיים של בחורים לפני צבא. עוד פעם, מתחיל משהו טוב, צבא, זה משהו חשוב, כולנו רוצים, אבל זה לפעמים הופך להיות חולני, כאילו. מי משרת יותר קרבי? מי יותר טוב? זה, לפעמים יש מצב של חבר'ה שהם לא יכולים לשרת בקרבי, והתחושה היא כאילו שהם, הם לא פה, כאילו, הם מחוקים. וגם הצד של הבנות אחרי לפעמים על הסיפור הזה. אני לא פעם מקבל טלפון בסגנון הזה, רב שלום, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי, לא יודע מה, אוסנת, ענת, הציעו לי להיפגש עם תלמיד שלך. שלום אצלך בישיבה, באוניברסיטה, רציתי עבר עליו פרטים. בשמחה, מה את רוצה לדעת? אמת לי, הוא בחור טוב, אני אומר, בחור מצוין, מעולה וזה. ואז היא שואלת אותי עוד שאלה. זה דרך כלל מגיע בשאלה השנייה או השלישית. אמרת לי, תגיד לי, מה הוא עשה בצבא? אני תמיד שואל חזרה, מה, למה? את רוצה לצאת איתו למסע הישרדות בג'ונגל? מה? כאילו, מאיפה? מה? מה? באמת לא, אני רוצה לדעת. אני אומר לה, יש לו אסתמה. הוא לא היה בקרבי. הוא היה ברבנות צבאית, הוא היה במודיעין. שימו לב, לפעמים זו שאלה לגיטימית. הוא אומר, תקשיב, יש פה בחור לצורך עניין עם פרופיל קרבי, והוא החליט לא לשרת בקרבי, אז הוא צריך לשאול, אולי הוא לא אידיאליסט, אולי יש איזה בעיה שאנחנו לא יודעים. בסדר. אבל פה יש משהו אובייקטיבי, בחור רציני, טוב, מה לעשות? יש לו אסתמה. להיות עם אסתמה זה לא מפריע, להיות בעל טוב, הוא יהיה בעל מצוין. כן, אלא אם כן הולכים עכשיו, לא יודע, לטיול משפחתי באברסט, ושם שם לקראת הגג הוא יתחיל לחרחר. אבל חוץ מזה, הכל בסדר. יהיה בעל מעולה. אמרתי לי, לא. אני רוצה קרבי, מפי, למען עם ישראל כמובן, לא חלילה, דברים אחרים. לפעמים זה מגיע גם הפוך, שלא תחשבו, כן? לפעמים מקבל, טוב, היום זה כבר לא כל כך, כי יש פייסבוק ווואטסאפ וזה, ואינסטגרם, אבל יהיה התקופות שמקבל טלפון בסגנון, על כמה טלפונים כאלה. הרב שלום, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי, לא יודע, משה. רציתי לשאול אותך, הציעו לי להיפגש עם תלמידה שלומדת אצלך במדרשה, במכללה, באוניברסיטה, מה, לשאול עליה פרטים. אמרנו, מה אתה רוצה לדעת? אומר לי, בחורה טובה. אומר לה, בטח, בחורה מצוינת, מה שאני רואה, לומדת, חברותית וזה. אז הוא אומר לי, שאלה שנייה, אנשים בחוקים. הוא אומר לי, הרב היא יפה? תמיד הייתי בתור רב, מה אני אמור לענות בשלב הזה? מה נסגר איתך, בן אדם? אנשים מחליטים את ההחלטות הכי משמעותיות בחיים, לפי שובה, איך זה ייראה. זה לפעמים אפילו תת-הכרתי. זה יכול להמשיך הלאה. לימדתי פעם באיזה מוסד אקדמי, שנכנסתי שם פעם לספרייה, ומצאתי ספרים, כאילו חפשתי איזה ספר, פתחתי, אני רואה שם דפים קרועים. לא הבנתי, לקחתי עותק אחר, שוב, דפים קרועים. הלכתי, שאלתי שם את הספרן, ספרנית, אמרתי, תגידו, אתם יודעים שיש לכם פה ספרים דפים קרועים? אז הוא עושה לי, כן, כן, זה תופעה ידועה. אמרתי, מה תופעה ידועה? הוא לי פשוט, יש לפעמים תואר, נגיד תואר ראשון, סטודנטים, צריכים להמשיך לתואר שני, כן? איזה סטודנטים ימשיכו לתואר שני, כן? זה, יש פחות תקנים, מה שנקרא, בתואר שני מאשר תואר ראשון. אז נכנסים רק הסטודנטים עם הסטודנטיות, עם הציונים היותר גבוהים. אז אומרת, יש מציאות כזו, הסבירו לי בטיבות. שסטודנט, סטודנטית, לומדים למבחן, ואחרי שנודים למבחן, הם תולשים את הדף כדי שאחרים לא ילמדו ויקבלו יותר מהם. אני מניח שהיום עם כל האוריינות במחשב זה פחות מצוי, אבל יש דברים כאלה. איך מגדלים מפלצת כזו? איך מגדלים מישהי או מישהו שהם כאלה שהם... זה מתחיל מגיל קטן, תבינו. זה מתחיל מזה שהילד היה בגן. לפני שהוא הלך לישון, הוא שמע את אבא ואמא מדברים במטבח. ושם הוא שמע את אמא אומרת לאבא, הגננת התקשרה וסיפרה, שימו לב למשפט, שדני שלנו מצייר הכי יפה בגן. אתם מבינים? לא יפה. יפה זה יפה. מה, יפה זה יופי, הילד צריך לעודד אותו הישגים. הכי יפה בגן. דני הבין את העניין. בשביל שאבא ואמא יאהבו אותי, לא מספיק שאני אצייר יפה. צריך שאני אצייר הכי יפה. יותר יפה מכולם. ואז לוקחים את הציור הכי יפה בעולם של דני, תולים אותו על המקרר, וכל מי שנכנס הביתה צריך להשתחוות, להגיד, וואי, 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 איזה ילד יש לכם, איזה גאון, מה זה רמברנט, הציור, מדהים, אין עליו. כידוע, איך את יכולה להיות עצובה שאת הילדה הכי יפה בגן? לא סתם, הכי יפה. זה ממשיך הלאה, אתם יודעים, זה ממשיך אחרי ניסויים, כל מיני מפגשים משפחתיים שכולם יושבים, מחייכים, אבל מתחת לפני השטח יש תסיסה. מה קורה איתכם? מה נשמע? מה? קניתם בית חדש? וואו, איזה יופי. כן, אנחנו מאוד שמחים בשבילכם. מה זה? שומעים את השמחה, שומעים מפה את הקינה. כן, וואו, קיבלת קידום בעבודה? מה קורה עם הבן שלך? מה הוא עוד לא התחיל אוניברסיטה? שלי מסיים דוקטורט. רק תדעי. כל כזה, הקיצות קטנות. איפה אנחנו? פגישות מחזור, מי שמכיר, זמן כזה נפגשים, אחרי 15 שנה. איפה כל אחד? מי עקף את מי? וזה, קיצור, זה ממשיך. זאת אומרת, יש גם רגעים מאושרים, אתם מבינים, כן? המוצלחים נופלים. זה רגע קטן של אושר. הוא היה הכי מוצלח במחזור, היא הייתה הכי מוצלחת, הכי יפה, ותראו איפה היא היום. כן, כמובן, חבל מאוד, כן. זוג שהתגרש, כולם. באמת, לא נורא, היום ונורא. אבל נחמד, כאילו, כל זאת. ידענו שזה לא ילך, כן, יש את הנשמות הטובות האלה שעומדות שם בחופה. זה לא ילך. אתה מבין, אז בן אדם הוא גם נהיה נביא. בגלל שהוא כל היום כזה פסימי וכל היום מנבא שחורות, אז בסוף גם קורה. אתה יודעים, יש גם מצב כזה שזוג מתגרש. ואז הוא אומר, הנה אמרתי. אז וואו, איזה... אתה גם פסיכולוג, אתה יודע פה... להמשיך הלאה. לכן יצא לי להכיר, גם שכן פה זה דברים אמיתיים, שעם השנים יצא לי לפגש. שפעם סבא, היום כבר זה אדם שלא נמצא בעולם הזה, אבל הכרתי שהוא היה בן משהו כמו 70, שהוא לא דיבר 20 שנה עם אחותו. 20 שנה דיבר עם אחותו, כי היה ביניהם תחרות, שימו לב, של מי הנכדים יותר מוצלחים. זה היה ברמות האלה. השיא היה, שוב לכם סיפור אמיתי לפני מספר שנים, זאת אומרת, אני אשלח לכם סיפורים, רק אני מטשטש קצת פרטים, שלא חלילה אי פעם מישהו ישמע את זה ויראה ויצליב, אבל היה לי מקרה שביקשו ממני לבוא לאיזו השכרה, של איזה מפטר, משפחה שלא הכרתי, אז הגעתי עם המשפחה לבית הקברות, זאת אומרת, זה היה ב-30 יום או השנה לנפטר, ואין לי זה לאבא או לאמא, לא זוכר, לא שאני קיצור, ואז אמרנו שם, שגענו בית קברות, ראיתי, הראו לי את הקבר של הנפטר, כן, זה היה אבא. משהו כזה, מצבת שיש ענקית כזאת, זה היה בית קברות, אתה יודע, מצבות וזה, ושם היה איזה מצבה ענקית, שחורה כזו, כמו איזה קבר של, קבר פרעוני כזה. והיה רשום על זה, פה נקבר האיש הכי מושלם שהיה אי פעם, משהו כזה. אז אני, כאילו, שאלתי את הילדים, אמרתי, סליחה שאני שואל, אבל מה זה המצבה הזו? אז הם אמרו לי, בעיניים דומות, כאילו, אני התאפקתי לצחוק להם בפנים שהם אמרו לי את זה. אמרו לי, הבקשה האחרונה של אבא לפני מותו הייתה, שהמצבה שלו תהיה הכי גדולה בבית הקברות. אני יודע שהליך הזה בא להספיד, כאילו, מה אני אגיד, פה נקבר אדם טומטם, מה אני אגיד? בשנייה האחרונה של בן אדם עלי אדמות, זה מה שהיה לו בראש. זה משהו שמגיע שוב מהתפיסה היוונית. אנשים אפילו לא מבינים איך אפשר לחיות אחרת. מה זאת אומרת? ככה אני מרגיש טוב. שאני יותר מכולם, החיים זה מלחמה. ילדים, צריך. אגב, הרבה פעמים זה מגיע מהורים, לא נעים להגיד, שהם עצמם לא כל כך הצליחו בחיים. והדרך שלהם להרגיש הצלחה, זה על ידי זה שהם מחנכים את הילדים, כן, 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 אתם תראו לכולם. אני בחיים לא הצלחתי כל כך, אבל הבן שלי יקשים את החלום. הוא ינצח את כולם. הבת שלי, היא תעמוד ותהיה כוכבת. ואם זה החלום היום של אנשים, כוכב. אני במרכז. כל הזרקורים עליי, כולם מסביב, הם סטטיסטים, הם ניצבים, הם תפורה, רק אני. זה מחלה. זה מחלה, שוב, יוונית, שהתחילה מהתרבות היוונית, והיא פוגעת היום באנשים, כל הבעיות הפסיכולוגיות נובעות מזה. זה מחלה היא פוגעת, אתם מבינים, במי הכי פוגעת? במי שהוא באמת מוכשר. רוב האנשים הם ממוצעים, בסדר, בחיים, אתם יודעים, הם פוגשים לפעמים, מצליחים קצת, אבל פוגשים גם אנשים יותר טובים מהם, אז לפעמים זה מאזן אותם. אבל יש כאלה שבאמת הם נולדו עם המון כישורים, נולדו עם כפית זהב בפה, משפחה שתמיד היה להם הכל והכל זה, ותמיד היו מוצלחים, תמיד הם היו הכי מצטיינים בלימודים, הם גם חבר'ה קריזמטיים כאלה, ותמיד מצחיקים, ותמיד כולם סביבם, תמיד, תמיד, הם עם מלכת הכיתה, הוא המלך של המחזור, וכולם זה, והבן אדם אפילו לא מבין שהוא מכור, ואז מגיע הרגע. הרגע הזה מגיע תמיד, תדעו לכם, אין דבר. יש כאלה זה מגיע להם בגיל 7, יש כאלה בגיל 17, יש בגיל 27, ויש כאלה בגיל 77, אבל בסוף זה מגיע. שמישהו שהוא יותר טוב מאיתנו, פוגש אותנו. ולא בדבר שולי. אני יודע יותר טוב להכין קפה. לא, לא. הדבר שהכי חשוב לנו, אנחנו היינו המנגנים. אתה מבין, אנחנו כל אירוע משפחתי, כל אירוע חברותי, אנחנו במרכז, מנגנים, וכולם סביבנו. ועם הזמן אנחנו גם מרגישים טוב, כי זה לא סתם. אנחנו עושים טוב לאנשים. אנחנו גם משכנעים את עצמנו שזה לשם שמיים. אנחנו פשוט רוצים לשמח את כולם, שזה גם קצת נכון. אבל אתה מבין, אבל אנחנו גם נהנים כוכבנות הקטנה הזו. ואז נכנס פתאום מישהו למשפחה, איזה חתן חדש למשפחה, איזה קלה חדשה, איזה חבר או חברה שנכנסים למעגל חיים שלנו, והם הופכים להיות הכוכבים. הם מנגנים יותר טוב, ואנחנו מוצאים את עצמנו אחרי שפתאום הם, וואו, ואני עומד בצד. ואז אנשים מתמוטטים כמו מגדל קלפים. אני לא שווה כלום. אני אפס. מה יש לכם? אתם, יש לכם כל כך הרבה דברים טובים בחיים. מבחינה אובייקטיבית, היום אנשים אמורים להיות מאוד מאושרים. אנחנו לא חיים פה בימי הביניים של אנשים אין מה לאכול, ואז אני מקנה באיזה עשיר שיש לו, ואני גובע ברב. היום, ברוך השם, מבחינה אובייקטיבית, כולם היום יש לנו מה לאכול, כולנו עם רכב, כולנו עם דירה. מבחינת תנאי חיים, אין היום פערים גדולים בין מה שנקרא אדם עשיר לאדם ממוצע, שזה רובין. מה? כולנו אוכלים פחות או יותר אותו דבר, נוהגים פחות או יותר, בסדר. למה אנשים עדיין מרגישים כזה לא טוב? מה יש לך טוב בחיים? אתה יודע למה טוב לי בחיים? כי לא יש יותר. אתם מבינים? לא יש יותר. חרפן. כל העולם היווני, בום, נופל על הבן אדם בלי שהוא... יש פה מאבק, אני לא מאושר כי הם יותר ממני. ואז יש שלל דרכים להתמודד עם ההתמוטטות הזאת, אתם מבינים? יש דרך להתמודד שהאדם מתחיק את זה. לא, לא, אני הכי טוב, אני הכי טוב, אני הכי טוב, ואז כזה הוא משכנע את עצמו, ואז הוא גם משכנע כמובן את המשפחה שלו. אין, אתה נסיכה שלנו. אתה נסיך, אתה מלך, אתה אין עליך. כן, אבל אתה יודע, הנסיכה והנסיך שלכם יש גם, לא, לא. ואם מישהו יעז להגיד אחרת, למשל, מישהו יעז לתפוס את התור של הילד שלי בנדנדה. אתה רואה פתאום, הורים נהים חיות טורפות. בוא נהילד. מה יש לכם? זה ילדים. לא, בוא נהילד, לחפשת את המקום, אני ארוג אותך. מה יש לך? אחרי גם משחק כדורסל כזה, הורים שעומדים כזה מעודדים. תכניס לו, תראה לו, הבן שלי יהיה אלוף. הנה, זה הדרך אחת של התמודדות. יש דרך אחרת, זה עכשיו לעשות הכל בשביל להישאר במרכז. טוב, לפסו לי את המקום, אני כבר לא הכוכבת, אני כבר לא הכוכב, אז מה עושים עכשיו? אז אני עכשיו אעשה דברים פרובוקטיביים, יבזה את עצמי, יחשוף דברים שלא צריך לחשוף. העיקר להישאר עם התחושה הזו שמוחאים לי כפיים. שוב, זה סם כזה, אני... ואז בסוף שזה לא, אז אני הופך להיות הסבין. קוראים את המושג הזה? מישהו שהיה פעם. כל הכוכבים, תדעו לכם, הם בסוף מתאבדים. לא, יש חלקם שגם ברמה הפיזית, אבל יש גם כאלה שברמה הנפשית. אי אפשר להיות כוכב תמיד, אבל החלום הזה שמחדירים לנו בכל מקום בסרטים הזה, את תהיה הכוכבת, אתה תהיה הכוכב. זה חלום שהוא מראש, תמידים, זה מראש דרך ללא מוצא עד שמתנגשים בקיר. זה רק שאלה של זמן. אין דבר כזה שבן אדם תמיד הכי טוב מכולם. יש משהו מסוים שאתה יותר טוב, שאת יותר טובה, אבל הראש הזה שאני תמיד ווינר, אני תמיד, רק כך אני מרגיש טוב, זה שוב, זה סיור. יש שיר, אתם מכירים אותו, אני לא אשמיע לכם אותו פה, שיר של להקת רוק בריטית, כולה להקת קווין. זה להקה שחלק גדול מהתרבות שלנו היום, התרבות הפופולרית, היא מעוצבת מהשירים שלה. יש לה שיר שנקרא We are the champion. אנחנו אלופים. אנשים שרים את זה היום, יש כאלה ששרים את זה כמו איזה תפילה. עם המציטים או עם הפלאפונים, באורות של הפלאפונים. We are the... הנה, לא, אתם יודעים. לא, לא נשאיר פה עכשיו. We are the champions. שימו לב למילים. We are the champions. No time for losers. אין מקום למפסידנים. רק לווינרים. עכשיו, מה האבסורד בו? שבן אדם, שהוא יווני, בתפיסה שלו, הוא בטוח שהוא ווינר. כאילו, ברור שאני אהיה ווינר. עכשיו, תבינו, זה, לא רק שזה לא נכון מבחינה מוסרית, זה גם לא נכון מבחינה ריאלית. תראו, דוגמה. נגיד אני פה, אתם פה יושבים לצורך העניין, לא יודע, 40 חבר'ה. נגיד שעכשיו אני אעשה פה איזה תחרות, לא יודע, מי יודע הכי טוב את התשובה או מי זה. אחד יזכה, תבין? אחד יזכה. אחד יעמוד על הפודיום, הוא הכי טוב. 39, לא. סטטיסטית, אתה תהיה ב-39. רוב החיים אין דבר כזה ש... כאילו, בן אדם... ככה זה עובד, מה? אדם שתולה את העושר שלו, שאני טוב רק שאני הכי טוב מכולם, אז גמרנו. מה? מה יש כל הז'אנר של סרטי איגרוף, יש כזה מודל שבכל הסרטים אותו דבר. נגיד לצורך העניין, סרט הוליוודי קלאסי. יש מתאגרף שהוא רוצה להיות ווינר, רוצה להיות צ'מפיון. בסדר? הוא כזה אנדרדוג, כאילו הוא בשולי החברה, הוא לא כזה מצליח, אין לו עבודה וזה, אבל הוא חולם להיות אלוף, נכון? יש לו משפחה ואשתו והילדים שלו, הוא לו, כן, אבא, ווינר, אתה יכול, אתה אל תאמין בעצמך וזה, ואז הוא הולך להתאמן, כן, כזה, תוך כמה דקות, הוא הופך להיות במנגינה כזו קצבית, אתה הופך להיות עם הכושר והכי טוב מכולם, ואז הוא מרביץ במנצח, כן, אגב, לא מותר להרביץ, כי הוא מרביץ עם ערכים, אז זה בסדר, זה מותר לה, כן, זה מכות שהם בסדר, זה לא אלימות, זה עם מסר. ואז בסוף מגיע, תמיד בכל סרט, יש את מה שנקרא את הפיינל פייט, כאילו את הקרב הסופי בין האלוף בין הזה שלנו לבין האלוף הקודם, שהוא רשע. יש לו אף כזה לרוח והוא מצולה והוא גם כזה. ואז מנצח אותו ומפיל אותו והופך להיות הווינר, we are the champion. סתם שאלה. מה עם האלוף הקודם? הוא לא בן אדם. לא אין משפחה. לא אין ילדים שאומרים, אבא, אני רוצה שתהיה אלוף. אז לא, כי בסרט הוא הרע. כאילו, אנחנו רואים את הסרט דרך הבמאי, שהוא הפך את הגיבור שלנו לטוב והשני לרע. הגישה הזו, אתם מבינים, שהאחר לא קיים. זה גישה ש, לא יודע, אנשים כאילו חיים עם זה כל היום. לכולו, אתם תהיו אלופים, אתם זה כזה בכל סוף, סוף מחזור, אתה יודע, סוף כיתה י' ב' וזה. אתם תנצחו את כולם, אתם תראו להם מה זה, אתם, מה, 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 מה תראו? למה האחרים הם לא? הם לא מגיע לנצח. כל התפיסה הזאת, תמיד אם זה תפיסה יוונית שהיא הפוכה מהתפיסה היהודית. התפיסה היהודית אומרת, תקשיב, אין אלים. העולם הזה הוא לא מלחמות. יש תפיסה אחדותית. תמיד אם התפיסה היוונית היא תפיסה פירודית, תפיסה היהודית היא תפיסה אחדותית. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. יש הרבה כוחות בעולם, אבל כולם משלימים אחד את השני. תפסיק להתחרות. את לא מתחרה עם אף אחד, אתה לא מתחרה עם אף אחד. לכל אחד יש את המסלול שלו. עכשיו תראינו, זו גישה אמונית. אנחנו צריכים פה ככה להתחיל להזדרז. זו גישה אמונית. הגישה היוונית, הגישה האלילית, היא גישה פירודית וגישה מאוד חומרית. זאת אומרת, העולם הזה מוגבל. אתם מבינים, זה התפיסה האלילית. אין אלוקים אינסופי. הכל פה מוקשם, אלילי. יש פה כיסא אחד. או אני, או אתה. אין מקום לשנינו. זה המשחק כיסאות המוזיקליים, מי שמכיר. אחד המשחקים הכי גרועים שיש לעשות לילדים. יש 10 ילדים, ויש רק 9 כיסאות. אחד אין לו, כולם מתיישבים, אתה בחוץ, את לא. עולם כזה שמהגיל קטן, את הילדים, אתם. התפיסה היהודית היא אחרת. התפיסה היהודית אומרת, תקשיב, העולם הזה הוא לא עולם מוגבל. העולם הזה הוא עולם אינסופי. יש פה כיסא? מישהו תפס את הכיסא הזה, עוד פעם, על פי צדק, על פי מוסר, על פי אמת, הוא היה פה קודם, זה הכיסא שלו. אומרים חז'ל, אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלא אנימה. לכל אחד יש את המקום שלו. אבל הוא לקח לי את הכיסא, הקדוש הוא יביא לך כיסא במקום אחר. זה נרות חנוכה. נר איש וביתו. לכל אחד יש את הנר שלו, תבין? בחושך, הכל מפחיד, הכל אפל. זה נראה שתופסים הכל. כל אחד ייקח לי דברים. יש פה מפלצות מכל מקום. חג חנוכה זה יש נרות. לכל אחד יש את האור שלו. אל תדאג. אל תדאגי. הקדוש ברוך הוא יוביל לכם את מה שצריך. תגידו, כן, כן, זה נורא נחמד, אבל לא עובדים ככה בחיים. בחיים זה מלחמה, הוא תפס לי את המקום. טוב. זו שאלה באמת, אתם מבינים? איך בן אדם מסתכל על החיים? מי שמסתכל על החיים במבט חילוני, במבט יווני, הכל פה אין אלוהים, אין השגחה, הכל הפקר, הכל מוגבל, ועכשיו זה מלחמת הכל בכל. אז הנה, הפסעתי, אני לוזר, יאללה, אין לי מה לעשות. אז מה שנשאר לי זה רק לשכנע את עצמי, לא, אני ווינר, אני יותר טוב מכולם. אתה לא, אתה מפסיד. טוב, אז הבן שלי יהיה ווינר, הוא יראה. תפיסה ידיתי, לא, תקשיב. עכשיו אתה מתמודד, בוא ניקח דוגמה, אתה עכשיו מתמודד על איזשהו מקום בעבודה. אתה בא. אתה מציג את שלך, אתם מבינים? אתה בא לרעיון ואתה אומר את שלך, שאני אומר שאדם לא צריך להיות תחרותי, לא הכוונה שהאדם אומר, לא, אני לא מתאים לעבודה, תיקחו אותי. לא, לא. אתה בא ואומר, תקשיב, אני מציג, זה הסיבה שאני חושב שאני מתאים, וכו' וכו' וכו'. איפה יהיה נקודת ההבדל בין התפיסה היהודית לתפיסה היוונית? אתה לא אומר מילה אחת למה השני לא מתאים. אני את שלי. האחר, קדוש ברוך הוא יוביל. כאן, אני לא יודע, יש חנות. פותחים עכשיו חנות לידי. שוב, ברור שאני מנסה לעשות הכל, לעשות את השירות הכי טוב. אני מנסה עכשיו, החנות הזו היא באמת מאתגרת אותי. אני עכשיו צריך למחיר יותר בזול, אני צריך לשוב איך לייעל. אבל אני לא עכשיו הורס לחנות אחרת את הדברים. מבינים? זה... כן, מה? כן, נכון, נכון. הנה, זה בדיוק. חיכיתי לשאלה הזו, כל השיעור. זה, תגידו, כן, כן, אבל מה זאת אומרת? אבל ככה מתקדמים בחיים. בחיים זה שיש תחרות, וזה מה שמקדם. ואפילו, הנה, אני מצפה עכשיו פה לשאלה שכל השיעור, אתם אף אחד לא שואל אותי פה. תגידו לי, מה עם מדרש חכמים? קנאת סופרים תרבה חוכמה. הנה, לכאורה חכמים עצמם אומרים, שזה הקנאה, אם זו שמרבה את החוכמה. מה הכוונה בקנאת סופרים תרבה חוכמה? תבינו. כשאנחנו אומרים קנאת סופרים תרבה חוכמה, לא הכוונה שאדם מקנה בצורה שלנו, אלא אומרים חזל דבר כזה, תקשיב. לפעמים אתה או את מסתכלים על מישהו שהוא, קוראים לזה בפסיכולוגיה, גזרת השווים. שימו לב, אנחנו לא מקנים בנשיא ארצות הברית. נכון? לא במקום שלנו. במי אנחנו מקנים? מקנים במישהו שבמרחב השווה שלנו. מישהו שגדל איתנו וכו'. לפעמים אנחנו מסתכלים על מישהו שגדל איתנו, אותם נתונים, אותם זה, והוא הגיע להישגים שאני לא הגעתי. וזה מעורר אותי לבוא ולהגיד, אולי אני לא הוצאתי מעצמי מספיק. אתם יודעים, זה מה שאומרים חזל, קנאת סופרים תרבה חוכמה. לפעמים אני מסתכל ימינה ושמאלה, ומקבל השראה מדמויות אחרות, שאומרות, וואלה, אתה יכול להוציא מעצמך יותר ממה שאפשר. זה בסדר גמור. קנאת סופרים תרבה חוכמה. יש הבדל בין זה לבין זה שאכפת לי שהשני מצליח. אתם יודעים, זה שני דברים שונים. ברור שאדם משתמש בדרבון שהוא מסתכל מימין ושמאל. בואו נדייק את זה. מצד האמת, אדם גדול לא צריך אפילו את זה. חזל אומרים שלעתיד לבוא, קנאת סופרים תסרח. זאת אומרת, ככל שהגאולה תלך ותתקדם, אדם יהיה במצב כזה שהוא לא צריך אפילו, כאילו, מבט חיצוני, אלא הכל מתוך עצמו. כן? מה שהנביא אומר, לעתיד לבוא, לא ילמדו אותי שתראו לדעת את השם, כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. בסדר, זה מצב אידיאלי. היום אנחנו לא במצב הזה. הרב, זה הסיבה שגם קשה לאנשים היום לקבל סמכויות. כי יש פה איזה תהליך שאנשים רוצים, ובצדק, מעצמם ולא מבחוץ. יש לזה גם הרבה נזקים, אבל אני אומר, יש איזה תהליך, זאת אומרת, שאדם יותר מבטח משהו אוטונומי ולא אטרונום, כאילו לא מבחוץ. היום אבל זה לא ככה. ברור שהיום אנחנו מסתכלים הנה שמאלה. כן, מסתכלים, למשל, אם כל הכיתה, כן, זה כן שאלה לגיטימית. שמע, אם כל הכיתה קיבלה 90 ואתה קיבלת 60, אז הסיבה היא לא שהחומר לא היה קשה מדי או שהמורה לא לימד טוב, אלא שאתה לא התאמת מספיק. והנה, לפעמים אנחנו מסתכלים על מדדים חיצוניים כדי להבין איפה אנחנו. אבל שוב, יש הבדל בין זה לבין לנסות להפיל את השני. יש כזה ביטוי של רבי ישראל סלנטר, שאומר, אם אדם רוצה להתרומם, הוא אומר, יש שתי שיטות. שיטה אחת זה לעמוד על כיסא. אתה עושה הישגים ועולה. ויש שיטה אחרת, אומר, זה לעשות בור לשני. איך אדם אמור לעבוד? אנחנו צריכים לסגור את הנקודה הזו. ההבדל בין התפיסה היוונית לתפיסה היהודית, זה ההבדל בין תפיסה פירודית לתפיסה אחדותית. האם אדם רואה את העולם כמלחמה, או שאדם רואה את העולם כאחדות, כהרמוני. ובו לכל אחד יש את התפקיד שלו. אדם חייב להבין, הוא לא מתחרה באף אחד, נקודה. כל תחרות פסולה. כל תחרות. גם תחרות ללימוד משניות. רוצים לעודד ילדים ללמוד משניות, אומר הרמב״ם, ודאי, איך מעודדים ילדים ללמוד משניות? תנו להם פרס. אומרים, כן, ודאי, ילד לא מצפה שעכשיו ילמד משניות לשם שמיים. הוא צריך פרס. אומר הרמב״ם, נותנים, תנו לו מגדנות וממתקים, תנו לו ממתק. אבל אומרים ככה, כל מי שמסיים פרק משניות יקבל פרס. הרעיון הזה שעושים תחרות, תבינים שמעמדים כאילו את כולם בקרב אחד מול השני, ובסוף רק אחד מנצח וכולם מסתכלים ככה, זה הבאג. אין תחרות. ברור שבתוך הבית יש פעמים כזה, או בכיתה, בסדר, עושים משהו כזה ספורטיבי, עושים משהו משחק כדורסל אחד מול השני, זה משחק קופסה, בסדר, שזה הכל משפחה, וכולם מבינים שיש פה רק מה שנקרא עניין לאתגר אחד את השני, בסדר, יאללה, אבל יש כאלה, אתם יודעים, שגם פה לוקחים את זה קשה מדי. בוא, קטחת לי את הכדור, אני אפרק אותך. יש כאלה, כל הסחים, שהם נהיים תחרותיים במונופול. בוא, קנית לי את המלון בנתניה. יאללה, אחי, בסדר, קח את המלון בנתניה. ואין, יש כזה מצב שילדים הם כבר נכנסים לתחרות אפילו ברמות האלה. שוב, אנחנו, יש תחרויות שהן חביבות וזה, אבל אין לו באופן עקרוני. אין תחרויות, תחרויות. כל אחד עומד שלו, לא מעניין אותי כמה אחרים קיבלו. קודה. אני שואל, למה באמת לא מקסמת את הכוחות שלך? למה לא עשית את המקסימום שאת יכולה? אבל לא מעניין אותי עכשיו מן השמאלה. היכולת של אדם להדליק אור, אתם יודעים, זה חג החנוכה, להיכנס לראש של עולם אחדותי, לא פירודי, זה אחד העקרונות החשובים שהאדם צריך ללמוד מתוך הרעיון הזה של עם ישראל מול התרבות היוונית. יש לזה המון המון השלכות. אם תחשבו על זה, אתם תראו שהמון המון המון בעיות שהאדם נמצא היום בחיים שלו, הם קשורים לנקודה הזו. כל הזמן ההשוואתיות הבלתי פוסקת הזו, שהכל מונח על איזה הנחת מוצר רוחנית כזו, של אני כל הזמן חייב לראות אחרים בשביל להבין איפה אני. פשוט להשתחרר מזה. איך משתחררים מזה? זה, עוד פעם, מה שאמרנו, דבר ראשון זה להיכנס להבנה רוחנית, ולקבל כמה שאפשר חינוך כזה, ומי שלא קיבל חינוך כזה, אז בעזרת השם שיחנך את ילדיו. אבל גם ברמה הטכנית, יכול להיות רמצה. למשל, אתם נמצאים עכשיו ליד איזה מישהו, שהוא, מה שנקרא, כל הזמן אתם מרגישים לידו קינה וזה, אז אל תהיו שם. כי אתם כמו ילדים קטנים, נכון, שהם מקבלים מבחן, אז ישר כמה אחרים קיבלו, רוצים לעשות השוואות. תעבדו, זה לא לעשות השוואות. יש כאן מישהו שזה, הבנתי, זה מישהו שכזה, שחומרים, כל הזמן משדר לי כזה, שהוא מצליח ואני פחות וזה. אז אל תהיה במגע איתו. למה אתה כל הזמן, מה שנקרא, מחטט בפצע? מה את עומדת לי שם בחתונה כזו, כזה בצד ומסתכלת כמו איזה אבלה בין קלות, אבלים בין חתנים? בסדר, תגידו מזל טוב, ואל תתעסק עם זה יותר מדי. וכנל הפוך. הצלחתם, יש לכם משהו בחיים, לא יודע, קניתם עכשיו איזה מכשיר טכנולוגי, איזה סמארטפון וזה. קניתם רכב חדש. גם, מה אתם, ילדי קטנים, מסתובבים לי שופוני, תראו לנו יש. אדם, כבוד אלוהים, אסתר דבר, אומר שלמה המלך. קיבלנו משהו, יש לנו את שלנו. זה קשור להמון דברים, זה לא... קשור לאנשים מוחצנים גם, שקונים לי בתים גדולים, רכבים מפוארים, שאין להם, כאילו, שאין צורך, ואם יהיה צורך, זה פונקציונליים, זה כזה, הכל כזה, וזה אפילו בקודש, יכולים לקנות לי גם חנוכיה גדולה, הנה בחנוכה, חנוכיית כסף שכולם יראו ו... ויקנו, וקיצור, זה הכל, מה שנקרא, הכל עובד עקום, אז אדם משקיע כסף לא במקום, ומתגלגל לו למקומות שהוא לא צריך, והכל באיזה תחרות אינסופית עם כל העולם, שהוא לא יכול אף פעם נצח בזה. תבין, עם כל We are the champion. אין דבר כזה שאתה תמיד תהיה. אדם אמור לעבוד מול הקדוש ברוך הוא. עושה את מה שהוא מבין שצריך. שוב, הוא משתמש בימין ושמאל להיות מול... להיות, שמה, וואלה, הנה, אני רואה, עושים דבר כזה. רעיון, גם אני חושב לעשות דבר כזה. אבל הוא לא כל הזמן כזה, אחד נגד השני. זה מדיניות חיים שלמה, שמדליקים אור ומסלקים את החושך. טוב, זה נושא ארוך, יש המון המון מה על זה, אבל אנחנו נסתפק בזה, שיהיה לכולם חג חנוכה שמח, שנדליק כולנו בעזרת השם את האור, וכל אחד, מה שנקרא, עם האור שלו, וכולנו יחד, כן, כמו השיר, כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן יחד בעזרת השם. חנוכה שמח.